לפי הסדר של ה... של הספר שאנחנו לומדים, ספר קהלת, אז יש לנו היום פסוק שהוא רב הסתום בו על הגלוי, ואני חייב להגיד שזה האמת, שהוא קשה, הפסוק הוא קשה, וגם בהתאם לפסוק, גם הניתוח שלו הוא לא קל. אני אשתדל לפי הסייעתא דשמיא. החצי הראשון של הפסוק מדבר על השמש, בהמשך לשבוע שעבר שדיברנו על השמש. הוא בא השמש וזרח השמש, זה היה בשבוע שעבר. החצי השני של הפסוק מדבר על הרוח. ושתי הבחינות הללו הן בהמשך למה שדיברנו בשבוע שעבר, שייכות לאבא ולאימא, לבעל ואישה. אבל זה אנחנו נראה בהמשך. הפסוק הוא הולך אל דרום וסובב אל צפון, זה הולך על השמש, שאחרי שהיא זרח השמש עולה במזרח ושוקעת במערב, יש הבדל בין עונות השנה, בין הקיץ והחורף, בהטייה של הזווית שלה, בהתאם למזג האוויר, ויש הולך אל הדרום, יש יותר נטייה לדרום, בהתחלה, ואחר כך אל הצפון, אנחנו יודעים שהתחלת השנה זה יכול להיות או בתשרי לפי דעה מסוימת או בניסן לפי דעה מסוימת. על כל פנים צד הדרום הוא הצד הראשוני שעליו מתייחסת התורה, שהשמש פונה, ואחר כך יש את צד הצפון. ההמשך של הפסוק, סובב סובב הולך הרוח, הוא עבר מהשמש לרוח, הרוח סובבת וסובבת, ועל סביבותיו שב הרוח. כאילו כמו סביבון, היא מסתובבת סביב הציר של עצמה. טוב, אז אנחנו נתייחס בשלב הראשון לחלק הראשון של הפסוק, העניין של הולך אל דרום וסובב אל צפון, שזה הולך על השמש. יש לנו דרום וצפון, גם בפשט, כשבן אדם עומד עם הפנים למרכז, זאת אומרת למזרח, הצד דרום נמצא בימין שלו, וצד צפון לשמאל שלו. אז על פי הקבלה בכלל דרום שייך לימין וצפון שייך לשמאל. התנ"ך מתבטא בלשון מצפון תיפתח הרעה. שמאל תמיד זה ביטוי לגבורה קשה, להשפעה לא כל כך חיובית, לא כל כך סדירה, לא כל כך נורמלית. ימין זה תמיד ההשפעה של החסד והנתינה. ההבדל של ימין ושמאל, אנחנו נמצאים עכשיו בפרשיות על אברהם ויצחק, אז אברהם הוא איש של חסד נתינה. יצחק כאדם שספון בביתו ושקוע בעשייה אישית פרטית נעלמת ונסתרת מהציבור, הוא יהיה נחשב כגבורה, אלם ואסתר. לשני צורות ניהול, שני צורות השפעה, צורה של השפעה מה שנקרא חיובית, זאת אומרת השפעה שאני מקרין משהו חיובי, ישנה השפעה אחרת שאני בעצם מרחיק את עצמי, אני יוצר מין וקום כזה, ואז כולם מסתכלים עליי מפני שאני יוצר אצל האנשים מין תחושה של של סקרנות, נקרא לזה ככה. התחושה של הסקרנות היא בחינה של גבורה ושמאל. יש פה איזה השפעה. אני משפיע משהו בזה שאני יוצר מין דיסטנס. הדיסטנס הזה גורם לאנשים להתבטל אליי, או ללמוד ממני, או להביט וכולו. אבל אין פה השפעה חיובית ישירה. זה ההבדל ברמה העקרונית בין הצד צפון לצד דרום. צד צפון זה השפעה מסויגת. בגלל שאני מסייג את עצמי, אני מצליח להשפיע בצורה הזאת על הציבור שנמצא סביבי, ויש שאני לא מסייג את עצמי, אלא אני משפיע בצורה חיובית, והצורה החיובית הזאת היא גורמת משהו. הסדר הוא איך שהזוהר מבטא את העניין הזה, שהכל מתחיל מהדרום. זאת אומרת, הכל מתחיל מההשפעה, מהנתינה. כלומר, גם ההשפעה שאני משפיע באמצעות השתיקה וההסתייגות, באיזשהו מקום היא כפופה ובטלה ושייכת להשפעה החיובית שלי. דוגמה פשוטה. אדם יושב ושותק. מדברים, מדברים, מדברים כל מיני דברים, והוא שותק. אז תשימו לב שאם בן אדם יתמיד בשתיקה שלו, פתאום כל תשומת הלב תופנה אליו. רגע, ומה אתה אומר? הוא בעצם שתק כדי שיגידו לו מה אתה אומר. אולי הוא לא התכוון לזה, אבל זה מה שקורה בשטח. יש אדם שאמר את דעתו, יש בן אדם שלא אמר אותה, אבל בגלל שהוא לא אמר אותה, אז הוא מאלץ את הציבור לשאול אותו מה הוא אומר. אבל בוא נניח שהאדם הזה הוא תמיד שותק. כלומר, שהוא חלילה אילם, או מאיזושהי סיבה אחרת, אין לו מה להגיד. ויודעים את זה עליו. אז זה לא יעזור שהוא ישתוק. השתיקה שלו לא תלמד שום דבר. זאת אומרת, אז בוא נעשה קצת פילוסופיה. אז מה קרה כאן? מתי אני אומר שהשתיקה מושכת וקום אחריה? כאשר היא מסתובבת סביב דיבור עקרוני. זאת אומרת, בעיקרון האדם הזה הוא מדבר. עכשיו הוא שותק. אז השתיקה שלו תמשוך משהו. אבל אם בעיקרון האדם הזה לא מדבר, אז השתיקה שלו לא תגיד כלום. זה בעצם הרעיון שאנחנו מדברים כעת על דרום וצפון. אז הפסוק אומר, הולך אל דרום וסובב אל צפון. הולך וסובב, זה שתי מושגים בקבלה. כשאברהם אבינו נצטווה, קום והתהלך בארץ, לאורכה ולאורכבה, כי לך אתננה. הקום והתהלך בארץ של אברהם זה פשוט ללכת עם הרגליים. ההליכה ברגליים יוצרת קניין. אני רוכש את המקום בזה שהלכתי לאורך ולרוחב. גם בפועל יש מושג שנקרא קניין חזקה. אני מחזיק באדמה הזאת על זה שאני הולך לאורך ולרוחב. אם אני אטוס מעל האדמה הזאת, אני לא נקרא שקניתי אותה. הקניין מתבצע כאשר בפועל הלכתי. זאת אומרת, מה ההבדל בין הולך אל דרום וסובב אל צפון? הסברנו שהדרום זה הימין והנתינה, והצפון זה ההסתייגות והקיבוץ והגבורה. אז ביחס לגבורה וצמצום, הפסוק אומר סובב. ואילו בנוגע לנתינה, הפסוק אומר הולך. מה זה אומר? זה אומר שהפנימיות קיימת, פנימיות אמיתית קיימת בנתינה. זאת אומרת, כשאתה מציב דבר על השולחן. תן דוגמה. זה מושג מופשט, ואני הולך להגיד משהו שהוא מאוד 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 גס. זאת אומרת, במובן, לעומת הרעיון המופשט, זה גס. יש לך מפלגה, אני מדבר רעיונית, אני לא מכוון את דעתי למישהו מסוים או למשהו, ברעיון, יש לך מפלגה שיש לה מצע. היא אומרת, אני רוצה א', ב', ג', ד', א', ו'. יש לך מפלגה שהיא לא אומרת מה היא רוצה. היא אומרת ככה, מה שהיא רוצה, אני נגדה. עכשיו, אם אתם, כולם פה מלומדים, יודעים, בהיסטוריה, זה ככה עבד. שהמפלגה שאמרה אני נגד, היא גרפה אחרי ההמונים במהירות לא נתפסת. אבל באותו מידה שהיא הצליחה לגרוף אחרי ההמונים, ככה היא התרסקה. אז הרעיון הזה יהיה לנו משל למה שהפסוק פה אומר, הולך אל דרום וסובב לצפון. הדרום, במשל כמובן, כן, שלמה לא התכוון למפלגות, אבל אנחנו משתמשים בזה לצורך ההמחשה של הפסוק. הדרום זה מפלגה, אדם, לא משנה, אבל שיש לו דבר חיובי שהוא מציג. אני חושב, יש לי מצע, יש לי דבר מסוים שאני חושב. זה הולך. העלייה שלך היא איטית באופן של הליכה. אבל, כמו שאומרים, לאט אבל בטוח. בצפון, צפון זה ה... אני אין לי משהו שאני מציע, אני פשוט מתנגד לכל הכיוון. אני פשוט נגד כל זה, אני פשוט לא מסכים עם זה. איך שהיו אומרים אצל חסידים, יש חסידים ויש מתנגדים. יש הולך אל דרום ומציג משהו. המתנגד לא מציג משהו, פשוט מה שאתה, הוא פשוט מתנגד למה שאתה. ודרך אגב, את השם הזה הם לקחו לעצמם. זה מעניין שבה... זה כל אחד עם, עם הפנימיות שלו, הוא בוחר את השם בלי לשים לב, כאילו, מה הוא אומר, כן? העניין הזה של ההתנגדות, הצפון, הצפוניות, דרך אגב, היצר הרע בתנ"ך, הוא נקרא הצפוני. הצפונים, יש כאלה אנשים גרים בצפון, זאת אומרת הצפונים. אבל בתנ"ך הוא נקרא צפוני, היצר הרע. מה זה היצר הרע? שמה שאתה רוצה לעשות טוב, הוא יגיד למה לך. הוא מתנגד לכל דבר חיובי שאתה רוצה לעשות לך, הוא נקרא צפוני. כי זה היסוד. טוב, אז עכשיו, מה בעצם אני רוצה לומר? מה שלמה רוצה לומר? הוא רוצה לומר שיש לי את יש לי את הדרום ויש לי את הצפון, אז ביחס לדרום אני אשתמש במושג של הולך, וביחס לצפון אני אשתמש בדוגמה של סובב. סובב זה מקיף, זה שטחי, בלשון של הקבלה זה לא פנימי. אין פה דבר פנימי. בדוגמה של המפלגה זה מאוד מאוד ברור, אין לה מצע פנימי, אז אין לה בסיס. אין לה בסיס, אז היא מתרסקת כמו שהיא עלתה. שאלה למה היא עלתה? למה באמת העניין, המפלגה מתרסקת? למה, מדוע? מפני שהאמת האמת היא, השאלה צריכה להיות, זה תרתי דסתרי, כאילו זה שני דברים שעומדים בניגוד. למה היא הצליחה למשוך אחריה כל כך הרבה המונים בבת אחת? אם אתה אומר שאין בה כלום, אז איך היא הצליחה למשוך המונים? ואם היא הצליחה למשוך המונים, למה היא התרסקה? אז התשובה היא, יש משהו, ולעידך, אם לחסד אין את הכוח הזה, אין לו את הכוח המוגדר, אז למה הוא שורד? איך הוא שורד? אז אני מסתמך על דברים שכבר שמעתם בשיעורים קודמים, אני מקווה שאתם זוכרים. האדם מציב איזושהי אידאה, איזשהו רעיון, איזשהו עניין חיובי, באופן טבעי הוא לא מושך. הוא לא מושך. דווקא חלל, ככה השם ברא בעולם, דווקא חלל יוצר וקום שמושך. ולמה? משום שוואקום הוא נותן לך את התחושה של אינסוף. זאת אומרת, אם אני מסוגל לעמוד נגד פרופסור כזה גדול, או נגד שיטה כזו חשובה, ולהגיד שטויות, מה אתם מדברים? זה לא נכון. אז מה זה נראה לאנשים ששומעים? אם הוא מסוגל אפילו לפרוך, זאת אומרת, היו אומרים פעם ככה, שאלו פעם חכם, תגיד לי, מי יותר גאון, פלוני או פלוני? זאת אומרת, תראה, כדי שאני אוכל לשפוט את זה, כדי להחזיק מאזניים כאלה, אני צריך לעמוד מעל שניהם, ואני לא מעל שניהם. אז איך אני אוכל לשפוט? סתם ככה, זה נקודת מוסר השכל. אנחנו מדברים על מה שאנחנו רוצים, באיזה תחום שאנחנו רוצים, בלי שיהיה לנו שמץ של מידע על מה שאנחנו מדברים. כל הבעיה היא שלא בחרו בנו, זה בעיה שולית, עדיין לא גילו את הסוד הגדול, אבל ברעיון אנחנו היינו עושים את זה יותר טוב, יש לנו גם כן ביקורת. האמת היא שזה לא ככה, האמת היא שזה שהאדם מסוגל, לפי האמת זה היה צריך להיות ככה, אם האדם מסוגל לבקר, סימן שהוא מעל איזשהו דבר, ואם הוא מסוגל לבקר, זה כאילו פשוט שיש לו איזשהו מצע משלו, זאת אומרת, הוא טוען שהאמת נמצאת בכיס שלו, אלא שאתם לא עליתם עליה, ומה שאתם אומרים לא נכון, אבל הוא לא יכול להציג לכם את מה שהוא אומר, לפני שהוא מוחק קודם כל את מה שקיים, אז לכן, זה דמוי אינסוף, זה אשליה. בואו נשאל שאלה עכשיו, מהפכה, זה צפון או דרום? זה צפון. כאילו, כי כאילו יש מישהו שמציע משהו יותר טוב ממה שהיה לכם עד עכשיו? יש ביטוי שאומר ככה, יש ככה. כתוב ככה, אני אסביר את עצמי, לא ליסטור איניש בי כניסטה, עד דלא ליבנה בכניסתא אחריתי. אני רוצה לתרגם. יש פה בית כנסת בזה. מחליטים שרוצים לעשות שיפוץ. אז חז"ל אומרים לנו, אל תסתור את הבית כנסת הקיים, תבנה אחר ואחר כך תסתור את הישן. זאת אומרת, הקדושה, היא תמיד אומרת, קודם כל תיתן את המצע שלך. ואם הוא אמת, ואם הוא מוצלח, ואם הוא מוכיח את עצמו, אז באופן טבעי הבית כנסת האחר יתבטל. אבל אם תסתור קודם את הקודם, יש סיכוי גדול שחדש לא ייבנה. למה? כי יש כל מיני בעיות וקשיים ובחיים שזה קורה, קורה בשטח. בסדר? זה לא רק על בית כנסת נאמר, זה נאמר על כל דבר. אל תערוס לפני שאתה יודע בטוח ש... וזה ככה בכל תחום. אל תזרוק נייר. יש לך נייר, אל תשאתה לא בטוח שלא תצטרך לו אף פעם מבחינה משפטית. אל תזרוק אותו. אולי תהיה צריך לו. וזה רעיון פשוט. אז איך זה קורה שהאנשים הולכים בכל זאת אחרי איזשהו דמוי דבר? אז אני אומר, ההסבר היחיד שאני מסביר לפי מה שכתוב בקבלה, זה בגלל שנותנים להם את הרגשת האינסוף. נכון. יש אנשים שכבר היו באשליה הזאת, והם כבר יודעים שזה לא אמת, ואז הם מעדיפים את הבסיס הקבוע והיציב והמוצק, ובסדר. אז זה בן אדם, אבל אחרי הכל זה כבר, הוא עבר את החוויה של הניפוץ. אם הוא לא היה עובר אותה, הוא גם היה הולך אחרי הצפון הזה, הראשוני הזה. כן? אז זה השלב הראשון בעבודה. נזכרתי בסיפור, שרב לאו, ישראל מאיר לאו, רב של תל אביב, שהיה ממש בצעירותו, היה אצל הרבי ביחידות, ודיברו על כל מיני דברים, בסוף היחידות הרבי אמר לו, יש לי שאלה שמאוד מפריעה לי. זה מה מעניין שהרבי, בדרך כלל הוא כזה מסויג, לא שואל שאלות אישיות. אומר, יש משהו שמפריע לי. וכיוון שאני רואה שאתה מעורה טוב בציבוריות הישראלית, אז אולי אתה תוכל לענות לי על השאלה. אני לא מבין את העם היושב בציון. אז הרבי אמר לו שבמשך, קראתי הרבה ספרות, במשך כל הדורות, תמיד היהודים היו מראשי המהפכנים. בכל מקום הם עשו בלגנים. בכל מקום הם היו מהמציסים, מהזה, תמיד. אני לא מבין, יש מפלגה אחת. הוא שאל, יש מפלגה אחת שיושבת במדינה כבר הרבה זמן. ולא מצליחים להזיז אותה. לא שהוא רצה שיזיזו אותה, הוא פשוט אומר, אני לא מבין איפה התכונה היהודית הזאת, שלא מסתדר לי משהו, אז אני צועק, איפה זה? אז הרב לאו, בתור, איך אומרים, ניצול שואה, ובן אדם רגשי כזה, אז הוא ניסה לענות לרבי בסגנון רגשי. אז הוא אמר שאני רוצה לספר לך, כך הוא אומר, אני אספר לך מה. אני חושב שזה היה מלחמת יום כיפור, אחרי מלחמת יום כיפור. הוא אומר שהתקשרו אליו וביקשו ממנו לסדר איזושהי חופה באיזה אולם. שאל איפה הרב, איפה פה, איפה שם. אמרו שהרב גויס וזה, אין משהו כזה. ובאמת החתונה הייתה מאוד דלה באנשים. אחרי שהוא ערך את החופה, ניגשה אליו איזו אישה מבוגרת. אמרה לו שהיא רוצה לדבר איתו כמה רגעים בצד. והיא מספרת לו שהיא ניצולת שואה. והיא מספרת את שהיה לה משפחה עוד קודם, וכולם הלכו. והיא עזרה כוח, כשהיא עלתה לארץ, היא בנתה את עצמה מחדש. ואחרי הרבה הרבה קשיים, בגלל כל מה שעשו הנאצים, היה לה קשה להביא ילדים, ובסוף היא הצליחה להביא ילד אחד. והילד הזה, והוא היה בבת עיניה שלה ושל בעלה. ובאיזשהו שלב בעלה נפטר ונשארה אלמנה והמשיכה לגדל את הילד לבד. ועכשיו את הילד הזה לקחו לצבא, למלחמה, והיא כבר כך וכך זמן לא שומעת אף מילה ולא יודעת מה לחשוב. אז הוא אומר לרבי, אתה צריך להבין, העם היושב בציון נמצא בסיפור של האישה הזאת. זה האנשים, הם עייפים ממה שהם עברו, הם... אין להם כוח לשום דבר, הם רוצים קצת שקט בראש. אז מה אתה רוצה שעכשיו הם יעשו? יקומו מהפכניות, עניינים, אין להם שקט. הוא מספר שלאורך כל הסיפור, הוא סיפר לרבי את הסיפור בעריכות, הרבי ישב ובכה כמו ילד. כאילו, לתיאור הזה שהוא מתאר. אבל בכל זאת, השאלה היא שאלה. זאת אומרת, הוא ענה מהפן הרגשי. בסדר, היו יהודים ש... שהיו ניצולי שואה, והיו כאלה שלא היו ניצולי שואה, וגם הם לא עשו מהפכות. אז היו כאלה שהיו צעירים עם רוח של צעירים, היו כאלה עם רוח של מבוגרים יותר, וגם הצעירים לא עשו מהפכות. בפשטות התשובה היא, אם אפשר להציע על כל פנים, בהמשך למה שאנחנו לומדים עכשיו, כל פעם שבן אדם עסוק בבנייה, אז הוא עסוק בחסד. ככל שאתה עסוק בחסד, אתה פחות עסוק בחורבן. בחורבן זה הפירוש בלבטל משהו אחר. אתה עסוק בחיבור, לא בפירוק. יהודים בגלות, גם כשהם השקיעו וגם כשהם עשו, לא היה להם איזשהו אינטרס אישי, איזשהו אידיאל מקודש, שהם בונים פה את הארץ שלהם וארץ הקודש וכל זה, לא היה להם. אז באופן טבעי הם היו יותר שייכים לצפון. ולכן כל פעם שרק היה אפשר לעלות על האוטובוס לצפון, הם עלו עליו. בוא נעשה מהפכה, למה לא? שיהיה שמח קצת. זה לא טוב, נעשה משהו אחר. אבל כשיהודי מגיע למקום שלו הטבעי, שזה ארץ ישראל, ואומרים שהוא צריך לבנות את ארץ ישראל, אז הוא באופן טבעי הופך להיות מאדם ש, 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 של גבורה ושל ביטול ושל סילוק, אדם של חסד. ואז באופן טבעי מידת הגבורה קצת נעלמת אצלו. למה זה ככה? מכיוון שהסוד שגם הגבורה יונקת מהחסד. וזה מה שטוען הזוהר. הזוהר שהוא על הפסוק הזה שהבאנו כאן, טוען שהיסוד להכל זה החסד. וגם ההפסקה מהחסד היא עומדת חופפת על החסד. משל, אדם מספרים שהדיבור והשתיקה היו בוויכוח. הדיבור אמר שאני יותר חשוב ממך, והשתיקה אמרה שהיא יותר חשובה, וכל אחד הביא הוכחות לצד שלו. באיזשהו שלב הדיבור אמר לשתיקה שאני יותר חשוב, כי הרי את כדי להוכיח שאת המעלות שלך צריכה לדבר. והשתיקה אמרה לדיבור שכתוב מילה בסלע, שתיקה בתרי, אתה מקבל יותר שתיקה. אז הדיבור ענה לה, וזו הנקודה שאני רוצה להדגיש. הדיבור אמר לה, נכון, אבל אני יכול לדבר ולשתוק. קיבלתי סלע. עוד פעם אני אדבר. עוד פעם אני אשתוק, אני אקבל עוד סלע. את, כדי לקבל את השתיים שלך, צריכה לשתוק. להפסיק, ברגע שזה דברי פעם אחת, אז כבר לא שתק. אז לא מגיע לך הסלע. כלומר, גם השתיקה באיזשהו מקום, גם הצפון באיזשהו מקום, הוא סובב את מי? הוא סובב את אותו אידיאל שאמר הדרום, הפנימי. גם המנגד הוא בעצם כפוף לי, מכיוון שאני הצבתי דבר שאני רוצה, והמנגד הוא רק מנגד למה שאני אמרתי. אז זה נכון שהוא מנגד לי, אבל הוא מסתובב סביבי. הוא מסתובב סביב משהו שאני העליתי. אז זה נקודת מוצא חשובה לנו לצורך הבנת העניין. ההשפעה של הדרום על הצפון, לא רק שההשפעה, אלא ממנו הוא נולד. המנגד נולד מתוך המחייב. זה נקודה שהיא... אז היש האמיתי הוא החסד. והיש הלא אמיתי זה אשליית הגבורה, אשליית הצפון. המהות האלוקית בעצם היא נתינה, השפעה של חסד, זה בעצם. וגם הגבורה שלפעמים הוא צריך לעשות, זה מין גבורה של בדרך אגב, אני צריך לנקות פה משהו, כדי להמשיך את המפעל. אבל הגבורה היא אף פעם לא מטרה לכשעצמה, הוא לא רואה בה איזשהו אידיאל. עכשיו, אמרתי שאני אדבר מילה על השמאלי והימני, אז אנחנו רואים בטבעים, אני לא יודע אם זה מדע מוכח, אבל ככה ראיתי בכמה מאמרים שכותבים, שהשמאלי, כיוון שהוא מקבל יותר מהמוח של הדמיון ושל המוזיקה ושל הצבעים, ושל... לא מהמוח הריאלי, אלא מהמוח ההומני, אז בגלל זה הוא סובל מיצירתיות יתר. אחד הציירים הכי גדולים היו שמאליים. אני לא זוכר מי זה שאמר, הוא אומר, תיקח דלי צבע, תשפוך, מה שיצא, אני אראה לך שם ציורים ש... זאת אומרת, זה מין דמיון כזה שהוא מעל, 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 מעל הזה. מה זה הדמיון הזה? זה יכולת ניטור ממה שאנשים חושבים בנורמה. סתם ככה, שחשבתי על זה, חשבתי על הדוגמה של איינשטיין, שהוא היה גם שמאלי, אז אצלו זה בא לידי ביטוי. כן, חשבו כולם משהו אחד, הוא עושה מין מהפכה, שעד היום המהפכה הזאת, זאת אומרת, היכולת להפוך דברים, ממה זה נובע? זה נובע מהצד השמאל, ברוחניות זה נובע מצד השמאל. חז"ל אומרים, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. זאת אומרת, שתמיד צריך להיות ב... אנחנו מדברים על צפון ודרום, תמיד צריך להיות הריתמוס של הדרום כעיקר, והצפון רק חלש יותר, פחות אקטיבי. איפה זה בא לידי ביטוי? אני רוצה לתת דוגמה. לעולם תהיה שמאל דוחה, ימין מקרבת, כתוב בקבלה שזה נמצא גם ביחס להשפעה, שאנחנו רוצים להשפיע מלמטה למעלה, וגם ביחס להשפעה שאנחנו רוצים מלמעלה למטה. כלומר, זה ברור שכשהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע לנו, ההשפעה עצמה היא יד ימין, היא דרום. השפעה, נתינה. אבל כדי שההשפעה לא תשטוף אותנו בצורה לא סבירה, אז צריך להיות לה ויסות. הויסות זה הצפון. אז זה שמאל דוחה ימין מקרבת, הימין מקרבת היא החזקה יותר, השמאל דוחה את השפע שאנחנו לא יכולים להכיל אותו. תורת הקבלה מחדשת שזה קיים גם ברובד הנמוך שלנו פה מלמטה. אנחנו רוצים לבקש איזשהו בקשה מאלוקים. כן? יש לנו אפשרות לבקש. עכשיו אם אנחנו מסתכלים בתנך, הרבה פעמים אנחנו רואים כזה דבר. עם ישראל למשל יצא למלחמה, והיה המלכים שנלחמו בהם, אלא שהמלכים התחפשו לכנענים. בלבושים שלהם. מה היה הסוד מאחורי הדברים? הם ידעו את מה שאני הולך להגיד עכשיו. הם יראו אותנו לבושים בלבוש כנעני, אז הם התפללו להשם, תן לנו לנצח את הכנענים. אבל אנחנו לא כנענים. אז התפילה שלהם לא תלך. הם לא טעו, זה באמת ככה. כאשר האדם עומד ומבקש פה מלמטה איזשהו דבר, הוא רק מבקש, אז אם הוא לא מבקש מאוד מאוד מדויק, אז הוא מקבל את מה שהוא ביקש. אבל לא יותר מזה. או האגדה שמביא הבן איש חי על אותו אדם שאמר, היה איש סבל, איש של קושי בחיים. מה, אלוקים ביקש בחלום, אלוקים, אני רוצה, מה אתה רוצה? תקבל. מה אתה רוצה? שכל דבר שהפה שלי ייגע בו יהפוך להיות זהב. והוא לקח את הקד מים לשתות, והוא נהנה לראות איך שזה רק מיד נוגע, מיד נעשה זהב, אבל גם המים הפכו להיות זהב בשעה שהוא... וגם הלחם הפך להיות זהב, ואז הוא הבין ששעותיו ספורות לפי הבקשה הזאת. אז יש שתי אופציות פה. יש אופציה שאם אני רוצה לקבל למשל איזושהי השפעה מהקדוש ברוך הוא, ואני רוצה שהיא תהיה מדויקת, פשוט, מה אתה רוצה? אתה רוצה בריאות למשל. לך תעזור לאיזה חולה להשיג את התרופות שלו, אלוקים ירפא אותך. זה סוג אחד של אופן איך שהאדם פועל את ה... את הישוע לעצמו. יש אופן אחר שהוא מתפלל להשם. אנחנו מוצאים שבתפילה זה תמיד יוצא לא מדויק. גם כשאתה מדויק, אתה לא מדויק. למה? למשל, מספרים על חוני המעגל. חוני עמד בתוך עיגול, אומר לאלוקים, עד שאתה לא מוריד גשם, אני לא יוצא מפה. הוא היה טיפוס כזה שאלוקים היה שומע לו. אז בסדר, התחיל לריד את גשם כזה, וואי וואי. לא, 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 זה גשם הורס את כל התבועה, לא, לא, לא כזה גשם, התכוונתי. אני רוצה גשם אחר. התחיל לרדת זרזוף כזה, שאתה יכול לעמוד, כמו אדם יעמוד חצי יום במקלחת, ולא ירגיש שהוא מתקלח. טוב, לא לזה התכוונתי. בסוף, אחרי שהוא מכוון, כמו שאומרים, את העמד, אז הוא הגיע לגשם שהוא רצה, אומר, זה מה שקיבלתי. זה דוגמה קלאסית, לזה שהתפילה היא לא מכוונת, זה לא ב-100%. ואילו, המעשה מדויק, זה המחשה. אתה משתמש בכוח הדרום, בכוח העשייה. זאת אומרת, מעשה של חסד, שאתה רוצה להשפיע איזשהו דבר, מה, אתה רוצה לעלות, כמו שאומרים, לעלות בקשה. יש לך שתי אופנים לעשות את הבקשה. לבקש. כל בקשה זה ניסוח. כל ניסוח הוא קשור עם המון המון גבורה, כי אתה... המושג ניסוח זה אני משמיט מה שכן, מה שלא. אני מתנסח, אני בוחר את המילים, בורר אותם. אז כיוון שאני עכשיו נמצא בעולם הברירה, בעולם הצפון, אז זה לא מדויק. זה לא ילך טוב. מה שאין כן, כשאני נמצא בעולם החסד וההשפעה, אז תמיד שאני אעשה את המעשה שאותו, בו אני רוצה ישוע, אז בדיוק מה שאני צריך ירד בבדיוק. מה עומד מאחורי זה? היסוד שאמרנו קודם. משום שיסוד ההשפעה בכל התחומים זה החסד. וגם הגבורה משתלשלת ממנו. אז מכיוון שזה יסוד ההוויה, אז דרכו אפשר להעביר דברים בצורה הרבה יותר יעילה. שפועלת בעולם הזה בצורה מוחשית. יש פעמים כשהאדם נמצא באיזשהו מבוך בחיים, והוא לא רואה בהיגיון שלו שום מוצא לצאת מהמבוך הזה. על דבר כזה, אומר הבעל שם טוב, אז אל תתפלל. אל תתפלל אפילו על דבר זה. למה הוא אומר את זה? מכיוון שיש, מה זה תתפלל? תתפלל זה, אתה מבקש איזשהו דבר שאתה מאמין שיכול להתקיים. לא עלינו, האדם קרטו לו את הרגליים, אז מה הוא יתפלל? שיגדלו לו מחר בבוקר רגליים. זה לא קרה עד היום, זה מין משהו מפונטז שאתה רוצה שיקרה, אז זה לא הולך. יש דברים שהאדם, או עליהם לא צריך להתפלל, לא, התפילה שלו לא תעזור. בדרך כלל מה זה? כשלא רואים את האופציה, אז תקום ותעשה. אל תתפלל, אבל תקום ותעשה מעין אותו דבר שאתה צריך לישוע. לדוגמה, מה שאומרים הרבה פעמים, וזה עזר, אישה שמנסה להראות כבר הרבה שנים ולא מצליחה. אז לדוגמה, מה אומרים לה? לכי לאישה שצריכה ללדת ושהיא אין לה אמצעים, ותעזרי לה לקנות את העגלה לתינוק שאמור להיוולד. או איזה חבילת טיטולים, או איזה בגדים לילד שהולך להיוולד. מה את עשית פה? את עשית מעשה טוב שקשור עם ילד ועם ילד שצריך להיוולד. אז בדיוק מה שאת תקבלי גם כן. זאת אומרת, כי את עשית את אותו עניין, אז תקבלי את אותו עניין. את עזרת למישהו בתחום הזה שקשה לו, אז אלוקים יעזור לך בתחום הזה שקשה לה. רגע, סליחה, היא עשתה לה טיפולי פוריות, היא עשתה לה? לא. היא עזרה לה בטיטולים. אבל במעשה זה לא צריך להיות מדויק. זה צריך להיות מעין אותו עניין. בתפילה זה צריך להיות מדויק. ולכן, אם למשל, אלוקים תעזור, שיש לה בעיה מסוימת, היא חושבת שיש לה בעיה מסוימת, תעזור לעניין זה. אוקיי, זה לא הבעיה שלה באמת. אז זה לא ילך. זה לא יתקבל, כמו שאומרים. הבקשה לא... זה כמו אדם ששולח מייל ושוכח אות מסוימת או ספרה מסוימת. זה לא יגיע אף פעם בצורה כזאת. התפילה זה ככה, זה אדרס עם כתובת שאתה צריך לשלוח ואתה צריך לקבל, ואם אתה לא עשית את זה מדויק, זה לא הולך. המעשה הוא לא כזה. המעשה, כיוון שהוא יונק, מעשה זה חסד. אתה עושה פעולה של חסד, של נתינה. כיוון שעשית פעולה של חסד ונתינה, אז הנתינה היא הרבה יותר רחבה. היא לא עומדת איתך, כמו שאומרים, על הסטופר ועל הדיוק. חללות העניין מובן, מבין מה שכואב לך, מבין מה שאתה צריך, וזה זורם עם זה ככה. עוד נקודה, לפני שאני עובר לחלק השני, שהיא חשובה מאוד. הפסוק אמר, הזכיר קודם כל את הצפון, הזכיר קודם כל את הדרום. הולך אל דרום וסובב אל צפון. זאת אומרת, יש לפעמים שאנחנו צריכים לעבוד על איזשהו דבר עם בצורה מקבילה, גם עם הדרום, גם עם כוח הדרום וגם עם כוח הצפון. יש דברים שאנחנו צריכים גם לעשות מעשה וגם להתפלל. יש דברים שאנחנו צריכים גם ליצור איזשהו דבר של נתינה וגם דחייה של הלא טוב. שני הדברים צריכים להיות פה. גם חיזוק של הדברים החיוביים וגם מחלשה של הדברים הלא טובים. ופה אומרים לי, זה כלל מאוד חשוב, שגם לא התכוון שלמה המלך, שתמיד החסד צריך להיות ראשון. תמיד, תמיד החסד צריך להיות ראשון. במה דברים אמורים? למשל, כאשר אדם צריך לתת ביקורת. אני לא יודע אם אתם נתקלתם עם אנשים כאלה, אבל אני כן נתקלתי. שהם טוענים שלומר ביקורת בצורה עדינה, זה הכחשה של מידת האמת. הכחשה מלשון גבינה כחושה, אני מתכוון. לא רק מלשון הכחשה, זה אתה מחליש את מידת האמת. האמת היא שהילד, למשל, עשה שיעורי בית באופן מחפיר. התשובות שהוא כתב מראות שהוא לא למד כלום, ושהוא ממש לא בסדר, ואתה פשוט צריך להגיד לו שהוא עצלן, לא יודע, עוד כל מיני מילות גנאי, ולהגיד לו את האמת, שלא יצא ממנו כלום, וזהו. וכשמסבירים לו שבאופן כזה אתה הורס ואתה לא בונה, אז הוא אומר, אז מה? אז את פשוט מחנכים לשקר. הילד ילמד שהלא טוב שהוא עשה, זה טוב, יפה. אז יש פה איזושהי נקודה שהוא לא לוקח בחשבון. כולם אומרים, עד הפסוק הזה, בוא נגיד ככה, מה אומרים? הוא תשמע, יש אמרה בכביש, אל תהיה צודק, תהיה חכם. תראה, אתה תגיד דברים לא טובים, הילד יתייאש, לא יצא לך מזה כלום, לא תרוויח כלום. אז תגיד מחמאות בשקר, כאילו, כן, תגיד מחמאות בשקר, ואחר כך תעטוף את זה טוב טוב, את ההערות שלך, והילד יקבל את זה ותוכל להתקדם הלאה. זאת אומרת, אתה צריך להיות מאוד אומני כדי להשתכנע בשיטה. אתה צריך להיות בן אדם כזה שמוכן, בוא לא נהיה חכמים, בוא לא נהיה צודקים, נהיה חכמים. שלמה המלך לא אומר ככה, הוא טוען שמכיוון שהיסוד של הצפון הוא הדרום, היסוד של הצפון הוא הדרום, זאת אומרת, היסוד של הגבורה ושל הביקורת ושל הצמצום, זה הדרום. אין דבר כזה שיש כאן צפון ולא היה פה דרום. ושוב, לפי אותו רעיון שדיברנו קודם, אין שתיקה אם לא היה דיבור קודם, יש אילם אם לא היה דיבור קודם, אבל שתיקה זה בגלל שהיה פה דיבור קודם. אין צפון אם אין יחסי לו דרום. וזה כל הזמן כך. זאת אומרת, בכל השפעה של צפון, הדרום צריך להיות ברקע. ושוב, לפי הקבלה, זה תמיד ככה. הסובב הוא הצפון, הוא המקיף. מהו הפנימי? הדרום. יש אדם ויש את המעיל שהוא לובש. המעיל הוא מקיף אותו, אבל תמיד המעיל מקיף את מי? את האדם, את התוכן, את הפנימי. אז המעיל הוא אמנם מקיף, הוא מחוץ לאדם, הוא לא אוכל את המעיל כמו אוכל פנימה, הוא רק סובב אותו, אבל הוא יחסי אליו. אני לא יכול לעשות לך מעיל כזה, 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 שאין לו שום שייכות לגודל שלך. המעיל הוא יחסי אליך. כלומר, שתמיד הצפון, הסובב, הוא יחסי להולך של הדרום. תמיד הצפון, הביקורת, הגבורה, המוסר, הכעס, המילים הקשות, כל הדברים המקבילים, כל ההערות וכל הביקורות, הם תמיד צריכים להיות יחסי לדרום. איפה זה בא לידי ביטוי ממש נפלא בהלכה? יש אדם שעשה מעשה נפשע, הוא רצח. אנחנו יודעים שבתורה על רצח יש עונש מוות. אדם שרצח יש לו עונש מוות בתורה. בתורה יש עונש מוות לרצח. עכשיו בוא ניקח לדוגמה אדם שרצח עם עדים ועם התראה. וצריכים עכשיו לדון אותו, 71 זקנים בסנהדרין. אין היום אפשרות לעשות את זה. זה רק בזמן שבית המקדש היה קיים היה אפשר לעשות את זה. יש הלכה מאוד מעניינת. הם צריכים לשבת ולנסות לשפוט אותו. אם כל ה-71 הגיעו למסקנה שצריך להרוג אותו, אם כולם הגיעו למסקנה שצריך להרוג אותו, אז לא הורגים אותו.
אז לא
הורגים אותו. כי לא יכול להיות שלא נמצא אפילו אחד שאומר, לא יכול להיות שאתם, דרום את מתכוונת, לא יכול להיות שיש פה רק לא ולא ולא ולא. אם יש פה כזה לא, סימן שיש פה איזשהו שקר. זה עומד מאחורי ההלכה הזאת. זאת אומרת, אם יש פה כאלה שאמרו שהוא חייב, יש כאלה שאמרו שהוא זכאי, והרוב אמר שהוא חייב, אז הוא חייב. בסדר, היו פה שתי דעות, היה לגיטימי, היה פה דיון, אבל כולם אמרו שהוא חייב, ואף אחד לא אמר מילה של זכות, לא אכפת לי שיגידו מילה של זכות ואחר כך יפרחו אותה, יבטלו אותה, אבל אף אחד לא מצא לו אפילו פתח אחד של זכות. אז זה הטיעון, בקבלה זה ממש ממש מסתדר כמו כפתור ופרח. אם היה פה רק צפון, אבל הוא לא היה יחסי לשום דרום, אם העלה מישהו סברה לומר שכן, לא, אבל הוא לא מסכן, הוא לא שלט בעצמו. ואז מישהו מביא 10 הוכחות שהוא כן שלט בעצמו, אז אני בסדר. היה פה דרום, והקיפו אותו ודחקו אותו עם סברות צפוניות. בסדר. אבל אם זה לא היה, אז זה, זאת אומרת, כאן, אם זה לא היה, סימן שהצפון הוא חרג ממגבלות הגוף. המעיל יותר גדול ממידותיו. אז מעיל יותר גדול ממידותיו, אתה יודע, אתה תלך איתו, אתה תתקל ותתגלגל. אז לא עושים כלום. לא עושים כלום. אז זה, זה, זה דוגמה איך שזה בא לידי ביטוי גם כן מעשי. אז מה שהתחדש כאן, לפי הרעיון הזה של שלמה, שהמחמאה שאתה אומר לילד לפני לפני שאתה נותן לו את הערה הצפונית, זה לא שיטת הסנגוויץ'. מחמאה באמצע התחלה, מחמאה בסוף, ובאמצע כל האמת שרצית להגיד. זה לא נכון. אם אתה יש לך איזשהו מוסר או איזושהי הערה, ואין לך הערה בונה, אתה עכשיו לא בונה אלא הורס. אתה שקרן שאתה רוצה להעיר לילד בגלל אמת, אתה לא מחפש שום אמת. אתה מחפש להוציא את הרגשות האמוציונליים הנדכאים שלך החוצה, ולכן אתה עכשיו אומר את כל האמת על השולחן. זה הבלוף הכי גדול שיכול להיות. אבל אם אתה מצאת דרום קודם, והדרום הוא דרום אמיתי, ויחסי לדרום הזה אתה מרכיב את הצפון, אז הצפון שלך הוא אמיתי. ואם לא מצאת דרום, אז הצפון הוא לא אמיתי. זאת אומרת, ובאמת ככה, הרבה פעמים היו תקופות שילדים היו מקבלים כל מיני הערות, וכל מה שהיה חסר להם איזושהי תרופה שקצת תרגיע אותם. אבל בעצם ילדים טובים, והם חטפו מכות, ושברו עליהם סרגלים, ומקלות, וכל מיני דברים. עד שגילו מה בעצם מפריע להם. או ילד שכל הציונים שלו לא טובים, עד שגילו שהוא לא רואה מרחוק את הלוח, או כל מיני כאלה דברים. אז מאיפה זה נבע השבירה הזאת ששברו אותו, עד שגילו, מאיפה זה נבע? משום שאני הסתכלתי רק על הצפון. אני לא ייחסתי, אם כל פעם שהייתי רוצה להעיר, הייתי מחפש דרום, ומי הדרום הזה לשלוף את הצפון, אז ההסתכלות הייתה אחרת, ההצלחה הייתה אחרת. בחדרים האמיתיים של פעם, הרצועה הייתה תלויה על הקיר ואף פעם לא השתמשו בה. והמצב הכי קשה, המורה היה נותן מבט על, אם הילד היה מתנגל, היה נותן מבט על הרצועה, וזה היה מספיק. משום שהעונש נמצא ברקע. אז זה, הוא חוסם. אני רק רוצה לסגור את, לפני שאני ממשיך, לסגור את הרעיון הזה, שתמיד הימין צריכה להיות ראשונית, משום שהיא המשפיעה על השמאל בעצם. הגמרא מספרת על חכמי אתונה, חכמי יוון, שהביאו אותם במרמה, הכניסו אותם לספינה, והביאו אותם לאיזשהו מקום אחר בעורמה. וכיוון שהם לא היו על אדמתם, אז הם היו נראים שדופים כאלה ומיואשים, הם בולבלים מהנסיעה. העמידו אותם לפני המלך. אז המלך שאל, אלו חכמי אתונה? אז אמר, כן. מה, 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 הם נראים כמו איזה שהם אנשים כאלה חסרי מוטיבציה, חסרי זה. מי שהביא אותם, זה היה אחד מהתנאים, רבי יהושע בן חנניה, היה פיקח. הוא הכין בספינה, עוד לפני שנסעו מהתונה, הוא הכין סק עם חול מהתונה. אז הוא לקח את החול הזה וזרק עליהם. הם הריחו את ריח האדמה של מקום, איפה שהם גרים, אורו הם. ואז חזרו, כמו שאמרו, למעמדם, מה אני רוצה, לשמה הבאתי את הסיפור, האדם יונק מהיסוד שלו. היסוד שלו זה יכול להיות בכל מיני וריאציות, זה מקום המגורים שלו, החינוך שלו, כן? היסוד של כולנו זה הדרום. היסוד של, גם של, גם האדם שהוא מלא חיצי ביקורת, והוא כל כולו צפוני, מבקר המדינה, כל כולו, זה, הוא גם בעצם היסוד שלו הוא דרום. כשאתה רוצה לתקן בן אדם, אז תזרוק לו את האפר שלו, את האפר של היסוד שלו לפני האף שלו, אז יש סיכוי שכשהוא יריח אותו, הוא יחזור לעצמו לשורשים, כשרוצים לתקן איזשהו דבר. עומד ילד ליד הלוח ועושה תרגיל, תרגיל ארוך, מסובך, מתמטיקה, עם כמה וכמה שלבים, עם כמה וכמה. בסוף הוא יוצא התוצאה, התוצאה לא מסתדר. אז מה הפירוש? שצריך לחזור לשורש, להתחיל עוד הפעם, עוד הפעם, עוד הפעם, לראות איפה הטעות. אין הדינים מתבררים אלא בשורשם, שרוצים לתקן איזשהו אדם, אתה לא יכול לתקן אותו עם יריות. היריות זה לא השורש שלו, היריות זה הצפון, זה החיצוניות שלו. השורש שלו הוא שורש של חסד, אז תקן אותו זה רק עם שורש החסד, זה הנקודה. והיה לי בעבר כמה פעמים שהאנשים התבטאו בפניי בלשון כזו, אני לא מסוגל למצוא נקודת זכות לילד הזה. הוא מפריע בשיעור והוא ככה, ומה שלא עשינו לא הולך. אני אמרתי למורה הזה, תשחרר את הילד הזה מהכיתה שלך. אמרתי להורים, לכו לבית ספר אחר. אם מנהל או מורה מסוגל להגיד משפט כזה, אין שום סיכוי שהילד הזה יצליח אי פעם במקום הזה. גם אם הוא יהיה צדיק גדול. אם אתה לא רואה בו נקודת דרום, אין על מה לדבר. חבל על הזמן. וגם זה צריך לדעת לפעמים לעשות. לפעמים שהרואים מתעקשים, לא. הוא גם יהיה פה, הוא גם מתמודד, וגם מה שאתם לא הצלחתם, ואף אחד בעולם לא הצליח, אתם רוצים שהילד שלכם יצליח? לא הולך ככה. טוב, אז עד עכשיו אנחנו דיברנו על החצי הראשון של הפסוק. עכשיו על החצי השני, על הרוח. העניין של הרוח שנכנסת פה בפסוק, אחרי שדיברנו על השמש, הרוח סובבת. סובב, סובב, הולך הרוח, ועל סביביו שב הרוח. בקבלה כתוב שהשמש היא בחינת חוכמה, והרוח היא בחינת בינה. איפה זה בא לידי ביטוי ברוח? מה זה בינה? זה אדם שכבר מחבר דברים. הוא לא רגוע רק עם מה שהוא הבין במושכל ראשון. בוא ניקח את השמש. למה השמש חוכמה? יש לה מין חד-גוניות כזאת. היא חוזרת על עצמה יום אחרי יום, ויש לה את הסיבוב השנתי, הכל באותו צורה. יש מה שנקרא, למדתי את הטקסט. עכשיו אני יודע אותו. מה זה נקרא העמקה בטסק? עכשיו אני מנסה להרקיד אותו בהתאם לדברים אחרים שלמדתי. זה סותר, זה לא סותר, זה מסתדר, זה לא מסתדר, זה דומה לזה, זה כן דומה, זה לא דומה, באיזה עניין זה כן דומה, באיזה עניין זה לא דומה. זה לא מה כתוב. מה כתוב אני כבר יודע. מה כתוב זה השמש. מונוטוני. מה כתוב? מה זה הרוח? הרוח לוקחת חול מפה, מעיפה לשם, לוקחת אבקנים, זה מעיפה לשם, יוצרת יצירות חדשות באמצעות לזה. זה הרוח, זה עניין של רוח. אז לכן זה דוגמה לחוכמה ובינה. בינה זה היכולת ככה, החיבור, ההיקשים, ממקומות אחרים, זה הבינה. החוכמה זה אור ישר, הבינה היא כבר מפולפלת יותר. מבין דבר מתוך דבר. לא נאמר, אבל אם כאן כתוב ככה, וכאן כתוב, ובדף הוא כתוב ככה, סימן משהו שלישי שכבר לא כתוב. זה בינה. אז הרוח היא בינה והשמש היא חוכמה. עכשיו, איפה זה בעולם שלנו? החוכמה והבינה זה אבא ואמא. אבא, במה שהוא נותן לוולד, זה משהו סטטי, טיפה. האמא מפתחת את זה. אז זה גם כן בתכונות הנפש של זה ככה. התכונות של האיש במהות זה תכונות ישרות, לא ישרות מבחינת יושר ולא רמאי, אני מתכוון ישירות, תכונות ישירות, ובדומה לשמש חד גוניות, וגם כן מתגלות בצורה אין מה לגלות שם, כאילו, אין שם סוד כזה גדול. זה נקרא אור ישר, זה נקרא, אני אסביר בהמשך. אמא, יש בה המון המון נפתולים, בינה, ככה וככה וככה וככה. זה לא אור ישר, זה אור חוזר. מה נותן אבא לוולד? הוא נותן דבר ישיר. אנחנו יודעים שלמשל חוכמה, מוחין, זה בהתאם למוחין של אבא. הראש בא מאבא, לדוגמה. מה נותנת אמא? אמא נותנת מה שנותנת הרוח. אבא נותן מה שהשמש נותנת. מה הרוח נותנת? קיבלת חוכמה. בסדר. מה אתה עושה איתה? יש למשל זריזות ועצלות. הזריזות והעצלות של הילד באה מאמא שלו, לא מאבא שלו. אדם יכול להיות חכם מאוד ועצלן. אדם יכול להיות עם שכל ממוצע ומטה, אבל מאוד זריז. האמא, שהיא הרוח, שהיא בינה, שהיא מעבירה דברים ממקום למקום, היא זו שמחברת את הוולד עם העולם שחוצה לו. לא רק בעשייה שלה את הוולד, אלא גם בתכונות שהיא מעניקה לו. יכולת הדיבור של הילד, יכולת התקשורת, אומרים למשל, הילד הזה הוא מופנם, או הילד הזה הוא מאוד חברותי. היסוד של זה, ברור שיש באיזשהו מקום השפעה לאבא על זה, אבל היסוד של זה בא מהאימא. אבל כל דבר שקשור עם החיבור של האדם עם עצמו, זה אבא. שכל, הבנה, כל יכולת ניתוח. זה הכל האדם יכול לשבת בבית ולעשות עם עצמו. האמת היא שאף אישה לא מורכבת רק מאישה, ואף איש לא מורכב רק מאיש. אנחנו מדברים על המושג משפיע ומקבל ברמה העקרונית שלו, ומכאן כל אדם ישליך בהתאם לתכונות הנפש שלו. אבל אין לנו ברירה, אנחנו לא יכולים להציב מישהו על השולחן ונתחיל לנתח אותו, אין לי את היכולת לעשות את זה. אז אנחנו מדברים על הדמויות כמו שהן בצורה התאורה. לכן אני אומר, חוכמה בינה, אבא ואמא, זה בהתאם למושגים המופשטים הקבליים. זה לא שתבוא ותגיד, כל אישה היא ככה וכל איש הוא ככה. זה לא ממש ככה תאור. זה מעורבב. כל אחד מאיתנו יש לו שמש בתוכו ועקביות בתוכו, ויש גם את הרוח והשערה. אבל חוק, אני אנסה לאזן את זה בהמשך גם כן. אבל אני אומר שוב, לא צריך, אני לא בא לתת פה איזשהו שיעור על הגברים ועל הנשים, שהגברים מנוגה ונשים ממאדים. אני לא יודע, לא זה מה שאני בא להגיד עכשיו. אני בא להגיד איזשהו דבר, אני מלמד תורה, אבל בהתאם לזה, התכונות קיימות באיזשהו מקום. העניין הזה שדיברתי עד עכשיו, רוח, זה תכונה של מהפכניות. הרוח היא עושה מהפכות. הרוח משנה דברים מן הקצה אל הקצה. האיש הוא לא משנה מן הקצה אל הקצה בעצם. איפה זה בא לידי ביטוי בתורה? כתוב, שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. אז יש פה ביטוי של חכמנו שמתחלק. קודם כל, לאבא נתנו מוסר, ולאמא נתנו תורה. לאבא אמרו שמע, ולאמא אמרו אל תיטוש. זאת אומרת ככה, מוסר תשמע, ואם נניח כבר הפנמת אותו, אז כבר אין לך מה לשמוע אותו. זה דבר שהוא נגמר אי פעם. שמע בני מוסר אביך. אבל תורת אמך זה דבר שהוא כל הזמן, דבר מתמשך, זה דבר כל הזמן. אל תיטוש, כל החיים שלך אל תיטוש. מהי תורת אמך? איזה תורה יש לאמך? אז זה התורה שאנחנו מדברים עכשיו. בחינת האמא, בחינת הרוח, זה בחינת השינויים, בחינת המהפכניות, בחינת ההתקדמות, בחינת שזה קיים דווקא ברוח, דווקא באמא זה קיים. אצל אבא זה לא כל כך קיים. תן דוגמה. האבא, בוא נגיד ככה, שרוצים לחפש שידוך לבן או לבת. אז מה מחפשים בבחור? איך אומרים? כשאתם רוצים להגיד, מה, איך אומרים? מה אתה מחפש לבת שלך? בחור טוב. מה זה נקרא בחור טוב? תפרק את זה למילים פשוטות. איפה זה בא לידי ביטוי, הבחור הטוב הזה? במה זה בא לידי ביטוי? בלב שלו. הוא היא אמרה, הוא יציב. היציבות שלו תעזור ליציבות הבית. מפרנס, זה משהו שבינו ובין עצמו, הוא מפרנס. אז זה יעזור לבית, שיש מפרנס לבית. מה עוד? שהוא טוב. שמתם לב, אף אחד ממכם לא יכל להגיד לי על השולחן מה זה הטוב הזה? בחור טוב, מפרנס. זה משהו גשמי לחלוטין, אבל איפה הטוב שלו? מי אמר שהוא טוב? הוא מפרנס. אני אמצא לך הרבה רובוטים שמפרנסים, אז מה? אבל איפה הטוב? אז באמת זה לא סתם שאתם אומרים, זה באמת הטוב של האיש הוא טוב פנימי. הוא לא טוב, למה לא מוציאים אותו בחוץ ומגישים אותו? באמת אומרים שהאיש, הטוב שלו לא מתגלה עד שהוא לא מתחתן. זה נמצא בו, אבל זה לא מתגלה עד שלא מתחתן. אז מה אתה רוצה שהוא יהיה טוב עוד לפני שהוא יתחתן? זה כמו, זה מין מערכת פנימית נסתרת שקיימת בו, שהולכת ומתגלה תוך כדי שהוא צריך לעשות מעשים, מבחינת אחרי המעשים נמשכים הלבבות. זה הסדר. טוב, אתה הולך לחפש לבן שלך עכשיו בחורה. מה אתה מחפש? מה זה נקרא הטוב הזה? הטוב. אצל אישה, כשמדברים על טוב, תמיד רוצים שהוא יבוא לפסים מעשיים. אומרים שהיא בעלת מידות, אומרים שיש לה לב טוב. מה הסיבה שזה ככה? מפני שההשפעה שלה על הילד, המידות שלה יעברו לילד בצורה ישירה. כי מה זה מידות בכלל? מידות זה ההחצנה שלך החוצה. האיש, גם אם הוא לא הכי חזק במידות טובות, אבל המידות שלו בפנים. אז יכול להיות שהיסוד של הילד יהיה לו קצת יותר קשה בעבודה העצמית שלו, בינו ובין עצמו. אבל הוא יוכל להחצין החוצה לאנשים הנגן שפויה ונכונה. אבל אם אצל אמא שלו זה לא קיים, אז הוא יונק ממנה בצורה ישירה את הבחינות האלה. הבחינת הרוח שמחצינה את הדבר. המדרש אומר, אמר רבי יהושע בן חנניה, הרוח הזה בשעה שהוא יוצא בעולם, הקדוש ברוך הוא, מחשלו בערי ומשברו בגבעות, ואומר לו, תן דעתך שלא תזיק לבריאותיי. הרוח, יש לו המון עוצמה, אבל הוא יכול להזיק. וההזק שלו, הזק אמיתי, מסוכן מאוד. אישה יכולה לחיות בבית עם איש מופנם, שלא מי יודע מה מחצין רגשות, אבל אם הוא מפרנס והוא יציב, כמו שהיא אמרה, היא יכולה לשאת חיים כאלה, אפילו שהם לא אידיאליים, אבל היא יכולה לשאת אותם. אם יש אישה שיש לה פה של צפוני, כן? כן? זה הולך ביחד, מהפכני, רוח וצפוני, הם ידידים, אז לכן זה יכול לקרות דבר כזה, במיוחד שמלכות, אז הוא לא יכול לשאת את זה. זה בלתי אפשרי. אי אפשר את זה לשאת. למה? בגלל שהיא במהות החצנת מידות. במהות. זה מה שדורשים ממנה. במהות זה, 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 זה המהות שלה. ויותר גרוע ממה שהבעל, זה מה שהילדים אחר כך. זאת אומרת, הם יקבלו את הדברים האלה בתור השעה גם כן. לכן ממנה הדרישה יותר, זאת אומרת, יש לה זכות גדולה, משום שהיא מפרה את העולם. זאת אומרת, יש משהו ברוח שגורם לאיחוד העולם. כמו שהרוח מעיפה דברים, מחברת את הימין, את השמאל, את הקדימה ואת האחורה, את המדינות, הנה ספינה יצא לכאן והגיעה לשם, כי הרוח הזיזה אותה לשם. הרוח במהות הרוחנית שלה מחברת בין דברים, והחיבור הזה הוא חיבור חיובי, הוא חיבור של התקללות. החיבור הזה הוא זה שנותן לאנשים את הכוח הרוחני לנסות לצאת מעצמם ולהיות משהו אחר, להתקדם למשהו אחר, לשאוף למשהו ולא להישאר סטטים על מקום אחד. זה חיובי. אבל תמיד שיש דבר גדול, הוא מקבל גם כן את הניסיון שלו ביחד. זאת אומרת, נקודה חיובית יש לה ביחד איתה את המון המון שלילה שיש בה, שצריך לדעת איך לנווט אותה באופן הנכון, לכוון אותה באופן הנכון. אז כיוון שהרוח היא גורם מחבר, והיא מסובבת, היא צריכה איזשהו שיפוט נכון לחבר את הדברים הנכונים, להגיד את המילים הנכונות, ולא לגרום לאיזשהו פירוט כתוצאה מהרוח. כי הרוח באותו מידה שהרוח מחבר את דברים, היא יכולה להעיף דברים. בכמה מילים היא מעיפה אנשים מהבית גם כן. זה נקודה שלילית, והיא צריכה מאוד מאוד, איך אומרים, להפנים את החשיבות של התפקיד שלה ולנצל אותו באופן הנכון. וכאן אנחנו שואלים את השאלה, אנחנו חוזרים לשורש הפסוק, שואלים את השאלה הפשוטה, הפסוק התחיל עם השמש, הצפון, הדרום, כל זה יחסיות של השמש, וסיים עם הרוח. אז מה פה החשוב, הרוח או השמש? התשובה היא הרוח והשמש, והרוח אחרי כל המעלות היא מסתובבת סביב היציבות, איך שקראתם את זו, או הקו שמציב השמש. השמש מציבה איזשהו דבר, והרוח מסובבת את אותו דבר שהשמש מציבה. וזה לא באופן אחר, זאת אומרת, זה לא באופן כזה ש... יש לפעמים שהשמש לא מציבה שום דבר, ואז הרוח עושה פרצים. כאילו אין לה שום קו. התכלית של האדם בבית, איך הלשון של הפסוק הוא ככה, ועל סביבותיו שב הרוח. אתה יכולת לחשוב שאם אנחנו מדברים על מהפכה, הרוח עושה מהפכה והיא משנה. אז קיצור, האיש הוא מסגרתי, והאישה עושה מה שבא לה. זה לא נכון. זה ששלמה מסיים, ועל סביבותיו שב הרוח. התפקיד הנכון של הרוח זה שהוא לא יסתובב על איזה ציר שבא לו, אלא הוא מסתובב על סביבותיו. הוא מסתובב סביב אחוזתו ומצודתו, הבית שלו, הילדים שלו, המשפחה שלו, הבעל. זה היסוד שמעניין אותו, וביסוד הזה הוא משתדל לעשות את ההפריה הזאת שעליה מדובר. ולא באופן... מה שנקרא רוח פרצים, רוח שאין לה שום כיוון, לא קדימה, לא אחורה. אז שוב, אני חוזר על הפסוק מההתחלה ומנסה לסכם את מה שדיברנו. הפסוק מתחיל, הולך אל דרום, זה השמש. מה למדנו? הולך אל דרום פירושו שאדם צריך תמיד להתחיל עם הימין, עם הנתינה. והימין והנתינה זה בבחינת הולך, זה ההערה הפנימית. וסובב אל צפון, המקיף, זה הצפון, זה התחייה, זה הביקורת. הוא לא הפנימי. והיסוד הוא שגם המקיף, הוא יונק את השורש שלו מההולך אל דרום, מהעניין של הנתינה. סובב, סובב, הולך הרוח, ועל סביבותיו שב הרוח, זה ההבדל בין האיש לבין הנתינה. אישה, זאת אומרת, האיש, זה הולך אל דרום וסובב אל צפון, זה בחינת השמש, יש לו מין מסלול קבוע שאותו הוא צריך לעשות, יש לו מין חד גוניות ברורה במה שהוא צריך לעשות. הרוח זה דבר לא מוגדר, הוא נוסע אף לכאן ואף לשם, והחוסר יציבות בולט בו. אבל החוסר יציבות הזה מסייע לו לבנות את הקן המשפחתי שלו, הקן הנפשי שלו, הקן עם האנשים שאיתם הוא בא במגע, שהוא מסוגל להוזיז אותם מהשיגרון שלהם. במה דברים אמורים? כאשר הוא סובב, הולך סובב סביביו. אבל ברגע שהוא סובב ללא שום ציר, אז באמת הוא לא מצליח לשנות שום דבר. זאת אומרת, הוא מעיף חול מכאן לכאן, אבל הוא לא מפרה שום דבר כאן, כי הוא לא נפל על המקום הנכון. כאשר הרוח מכוון את הדברים שלו בהתאם לאיזשהו ציר, אז הוא מצליח באופן של חוכמת נשים בנתה ביתה, כמו שהפסוק אומר, הוא מצליח להעביר לבית איזשהו מסר אמיתי, מסר בונה, מסר מפרה, שבעצם נותן לכל יושבי הבית את הביטוי שחזל אמרו, צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. החוסר מנוחה, אדם יושב שלב, הוא קבוע, מקורקע, והילד יושב שלב מקורקע, והאימא היא זו שאל תיטוש תורת אימך, מה היא התורה שלה? תתקדם מעלה, תתקדם מעלה, תתקדם מעלה, תתקדם מעלה. האבא, כשהוא מדבר, הוא מדבר קצת יותר קשה. אז מכיוון שהוא מדבר קצת יותר קשה, אי אפשר לסבול לשמוע אותו יותר מדי, הוא קשיח מדי. אז אי אפשר לשמוע אותו הרבה זמן, כיוון שאי אפשר לשמוע אותו, אז תשמע, אז תשמיע ותשמע רק במצבים קריטיים, קשים. אבל במצבים אחרים יש תורת אימך שהיא מדברת בצורה קצת, אצלה היסוד הדרומי משתלב ביחד עם היסוד הצפוני, ואז יש סיכוי שאם היא תעמוד בהתאם לקו שהשמש, כלומר האבא, מציב בבית, אז יש סיכוי שההפריה של מה שהיא מפרה ומסתובבת עם הרוח ייתן פירות יותר טובים ממה שהיה קורה אילו רק היו משפיעים את המוסר של האב. אז זה בעצם הרעיון. וזה, לעניות דעתי, מה שרצה שלמה להגיד בפסוק הזה, אבל זה רק קמצוץ, זאת אומרת, יש עוד שיותר ממה שנאמר, לא נאמר. אז זה רק הרעיון.